עמוד 154 פ"ו. חסידים הראשונים שוהים שעה אחת ומתפללים. שעה אחת, ואחרי התפילה היו עוד שעה אחת. בסך הכל שלוש שעות כל תפילה. מנן מילי, אמר רבי שובנים, אמר קרא אשרי יושבי ביתך, עוד יעללוך סלע. אומר הרב, שהיית השעה דרושה הייתה ליישר הטבע של הלב לעומת השכל, כדי כתבנו בביאור המשנה בעזרת השם. כן, זאת אומרת, היה צריך לרומם את עולם הרגש אל הטהרה של השכל. זה השהייה שעה לפני התפילה, זה מה שאנחנו עושים היום, פסוקי דזמרה וברכת יוצר. כן, כל אלו זה השבחים שמרובים לנו את הרגשות. והנה ההבדל שבין מי שפעל על טבעו לבבו את פעולתו השכלית למי שרק בשכלו ישכיל הדרך הטוב, אף שכופה טבעו לזה, הוא בכמה הבדלים ועיקרם התמדה. זאת אומרת, יש הבדל בין מי שכבר מיושר, זה הכוונה פעל על טבעו לכוון אותו לשכל, לבין מי שכופה את הטבע, כן? זה הישר והכובש. מה ההבדל? כי מי שכבר התרומם טבעו למגמת השכל, הוא בטוח שלא ישתנה מצדקתו ורגלי חסידיו ישמור. כן? כלומר, כי הוא כבר, הכוחות הנפש שלו מיושרים כלפי השכל, כלפי האמת. זהו בטוח שלא ישתנה מצדקתו ורגלי חסידיו ישמור. הוא בטוח כי כבר זה מוטבע בו, וקרבת האלוקים יוצרת את ההשגחה הזאת, השמירה. אמנם כל זמן שהטבע עומד בפיראותו, הנטיות שלו הם כלפי דברים שליליים. אם לשעה יתרומם לנשגבות בעבור שעת הכושר, כלומר נניח שהיה זמן מסוים שבו הוא הצליח להביא את עצמו להשתחרר מהדברים הנמוכים, אבל זה זמני כי הוא לא ממש תיקן את עצמו, כן? ייפול ממעלתו, זה לא יחזיק מעמד. על כן אמר שיסוד ההפעלה על הטבע בעבודת התפילה מוכח ממקרא שכתוב אשרי יושבי ביתך, שעליהם תפעל הישיבה וההתמתנות ליישר טבעם אל אור השכל, ומזה תבוא התמדה תמידית באורח צדיקים, עוד יעללוך הסלע בלא הפסק. יושבי ביתך זה הכוונה הקבועים בדרכי השם, כביכול יושבים כל הזמן בקביעות עם הקדוש ברוך הוא, כלומר עם האידיאל של הטוב האמיתי. וזה כמובן יגרום להתמדה במדרגה הזאת. דברי חז"ל, כל מקום שנאמר נצח סלע ועד, אין לו הפסק לעולם. כן, וזה הכוונה, פה כתוב סלע. יכול להיות שעוד זה מלשון נצחיות, בלי הפסקה. הלאה, אומר הרב הלכו פסקה פי זין, ואמר יושב בן לוי, המתפלל צריך שישה שעה אחת לאחר תפילתו, שנאמר, אך צדיקים יודו לשמך, ישבו ישרים את פניך. כבר בארנו שפעולת התפילה צריכה להתפשט לא רק על זמנה בלבד, כלומר לא רק על הזמן שאדם מתפלל, כי אם שעל ידי התרוממות והתקדשות הנפש שבתפילה, התקדשו כל אורחות החיים, שכולם יהיו קדושים והולכים לתכלית האמת והצדק בכל דרכיך דאהו. כן, זאת אומרת, מתוך ההתרוממות של הנפש בתפילה, אז גם החיים שאחר התפילה, גם הם נשארים, כן, משויכים אל הדבקות ואל רצון השם, כן? לפעמים יש לנו בתפילה איזה מין התרוממות רוח, והרגשה של קרבת אלוקים, ושאנחנו לא נעזוב את זה, אבל צריך לדאוג שזה גם כן אחר כך ימשיך, כן? לא שנמשיך להתפלל, אבל שבהמשך החיים יהיה לנו את הרצון בדבקות הזו, כן? בלחיות מתוך הרצון של השם. ואז זה תשמש ישיבת השעה של אחר התפילה. כן? זה יושבים שעה אחר כך. לקשור ציורי מדעו ורגשותיו הרמים בשעת התפילה, עם דרכי חייו הגשמיים כולם. כן? כלומר שאותם רשמים לא יתפוגגו אלא הם ישתרשו, ואז נמצא שהאדם מכוון לרצון השם גם אחר כך בחיים המעשיים שלו, וזוהי מדרגת הישר, כן, מה שאמרנו, לא הכובש אלא הישר, שאיננו פורש מעסקי העולם הזה, כי אם עושה בהם מרחיבה, מגדילה ומאדירם לתכלית ההצלחה האמיתית. כן, זאת אומרת שהוא חי את חייו גם בעניינים חומריים, אז הוא פועל בתוך העולם למטרות שכליות, למטרות אידיאליסטיות. והיא הייתה מידת האבות, כפי שמסופר בתורה מעסקיהם הגשמיים. כן, הרי על אברהם אבינו, יצחק אבינו ויעקב אבינו, אנחנו רואים תיאורים, כן, שקשורים להנהגות העולם הזה. כן, אצל אברהם, אפילו מי שקורא את הפסוקים, הוא לא כל כך מבין שמדובר פה בנביאים. נכון, זאת אומרת, כשאתה רואה ספר יחזקאל, אז אתה אומר, כה אמר השם אליי, וכו'. וכך זה מופיע בספר ירמיהו וישעיהו, כן, דבר השם וכו'. פה זה נראה לנו אנשים שחיים את החיים בעולם, יש להם התמודדויות, כן? כמות אברהם אבינו, יש התמודדות, יש התמודדות עם הכרות, יש לו התמודדות עם כל מיני מאבקים מסביב, יש לו גם סיבוכים בתוך המשפחה, יש לו את ישמעאל ויש לו את יצחק, וכן, אחר כך הוא קובר את אשתו וניסיונות עם הבן שלו. כן, אבל צריך להבין שמדובר באנשים במדרגות עצומות, אז למה התורה בוחרת לתאר את החיים המעשיים שלהם? בטח אצל יעקב אביד, גם אצל יצחק אפילו, ועזרא יצחק ברצאי, הסיפורים הבארות, הסיפורים שיש לו בתוך הבית עם עשיו ויעקב, נכון? זה בעצם מעיקר פרשת הולדות, זה הדרמות שם, זה מהחיים, גם לא דברים פשוטים שקיימים בכל בית, בוא נאמר ככה. יש שם דברים, דרך אגב, תשימו לב, אצל שלושת האבות יש לנו דברים נדירים של סיבוכים בתוך המשפחה. גם אצל אברהם, גם אצל יצחק, שילד אחד רוצה להרוג את הילד השני, שמעתם דבר כזה? מה זה? זה משפחות פשע אולי. יש דברים כאלה. ילד רוצה להרוג את האח שלו. אצל אברהם יש לך את הפרא האדם הזה, שגם הוא ניסה כל הזמן לקבל את מה שהוא צריך לקבל. הוא צריך לגרש את הילד שלו מהבית. יש לו שתי נשים, יש אחת שהיא אשתו המקורית ויש אחת שהיא שפחה, אבל יש לו מן הילד. אז גם זה מאורעות קשים. וכמובן אצל יעקב אבינו, מה שקורה עם יוסף ואחיו, זה דברים קשים מאוד. אבל התורה מתארת את זה. היא לא מתארת את כל העולם הרוחני שנמצאים בו ואת כל ה... למה? אומר הרב, כן? כי זה בדיוק הנקודה שהתורה רוצה להסביר, שהמדרגות האלה הן בסופו של דבר צריכות להתבטא בתוך המציאות. כבר אמרו חז"ל שאברהם, יצחק ויעקב נקראו ישרים, כי זאת מדרגת הישר, שלבו שמח בכל טוב שישפיע השם הטוב בעולם, ולישרי לב שמחה, וטהרת נפשו ותומתו תנחה לו להיות משתלם מכל דבר, כן? לכל העסקים של העולם הזה, עם כל ההתמודדויות, והיו, הם בעצם מכוונים אל התכלית האמיתית, ומוסיף ביישובו של עולם, בשכלולו, כן? יש לו מקנה, ויש לו צון, ויש לו עבדים, ועם זה יוסיף שלמות והצלחה אמיתית. והיינו, מפני שאורחות חייו קשורים יפה בציוריו המדעיים ורגשותיו הנעלים. שאני רוצה להוסיף משפט חשוב. זה לא בגלל שיש פה איזשהו פשרה עם המציאות, שכביכול נולדנו להיות פילוסופים מנותקים, אבל מה לעשות, יש את העולם, אז תשמע, לפחות כשאתה יורד לעולם, אז בוא תנסה להתחבר אליו כמה שאפשר, באופן שאתה לא נופל כאילו ממחשבות גדולות. זה לא, זה הרצון של אלוקים. איך אני יודע זה הרצון של אלוקים? מסיבה פשוטה, כי זה החיים. החיים בעולם הזה, אצל רוב ככל בני אדם, ואפילו האנשים הגדולים, הם בסופו של דבר, ולשם מכוונת התורה. אתה רואה את זה גם כל הזמן. התורה לא מאפשרת לבן אדם לא להתחתן, לא מאפשרת לו לא לפרוט ולרבות. עכשיו, ממילא שני הדברים האלה, כן, לחיות חיים זוגיים, שזה בעצם אומר שאתה חי כל הזמן עם בן אדם אחר, אתה קשוב לצרכים שלו, ואתה ביחד איתו כל הזמן. זאת אומרת, זה בדיוק הפוך מתדמית הפרוש, הפילוסוף, המנותק, הנמצא באי שם באיזה שהם חדרי חדרים. אבל בוא נעזוב את זה, שגם זה משימה של החיים. אבל תקחו את המשימה הכי גדולה. זה הוא צריך לפרוט ולרבות. זאת אומרת, הוא חייב להקים משפחה כמה שיותר גדולה. על פי הכוחות שלו בגידול המשפחה. לא יכול להתפנק. להגיד, מתאים לי ילד בשביל שיהיה לי המשך. או בשביל השעשוע, זה תלוי איפה אתה גר. לא, זה לא קשור. גם מזמן אתה כבר מצית את כל העניינים האלה. של הצורך זה הדבר שהוא משימה שלא שואלים אותך אם זה מתאים לך או לא מתאים לך. אתה תעשה את זה. עכשיו, מה זה אומר? שמה הרצון של השם? עכשיו תחשבו, משפחה, מה זה אומר? זה לא רק תיקים. שכל אחד מהילדים זה עולם ומלואו של משהו שלא עוזב אותך ונמצא אצלך בנפש כל היום וכל הלילה. כן? אתה לא יכול לשים אותו באיזה מגירה ולשכוח ממנו. אין דבר כזה. אבל תחשבו גם מה זה מצריך מבחינה טכנית. כמה כסף אתה צריך להשיג? מאיפה תשיג את הכסף? בעולמנו הזה כידוע כסף לא צומח על העצים וגם לא נמצא מתחת הכרית. אתה תשיג את הכסף במדרגת העולם הזה רק אם אתה תוכיח את עצמך שאתה מסוגל לפעול בתוך העולם הזה באופן שאנשים ירצו לשלם עליו, נכון? מדרגת העולם הזה, בטח בתקופת האבות, הייתה שאנשים לא מוכנים לשלם על הגיגים עליונים. הם יהיו מוכנים לשלם אם תעשה להם מה? נכון? מה עשה יעקב אבינו? היה רואה צום. צריך להשתלב בתוך העולם, יש לו משפחה גדולה, מה? מאיפה הוא יביא פרנסה הביתה? עכשיו, מה זה אומר? זה משנה לך את כל סדר היום, הדבר הזה. כן? זאת אומרת, אתה צריך לעבוד. אחרי שאתה עובד, אתה צריך לטפל בילדים שלך. יש אותך לאשתך, ואשתך או לך, כן? זאת אומרת, על איש זה לא פשוט הגבר, זה גם האישה, זה אותו דבר. זה בני אדם. אז להגיד שכל זה, זה בעצם, כל זה זה רק אילוץ המציאות, שמשהו רוב רובו של הזמן, וגם מבחינת מה חשוב לבני אדם, להגיד שכל זה רק אילוצים טכניים, זה צריך להיות עם שכל עקום כדי להגיד דבר כזה. אלא מה היה על כוחך, האלוקים רוצה שאנחנו נהיה שם. עכשיו, למה הוא רוצה שאנחנו נהיה שם? אנחנו לא יודעים. אבל מה שיותר חשוב לנו, כן? יכול להיות שבסתרי תורה גם מסבירים גם למה אלוקים רוצה שנהיה שם. אבל גם אם אנחנו לא יודעים, מה שיותר חשוב לנו זה לנסות להבין איך אלוקים רוצה שנהיה שם. באיזה אופן, עם איזה גישה, עם איזה מחשבות, עם איזה רצונות אנחנו צריכים להיות שם. זה נקרא, כן, הדרך הזאת של הצדיקים. אני אמר לך שבן עזאי לא עבד. מאיפה הוא ניזון? לפי הרמב״ם הוא היה חייב לעבוד. הוא רק לא הוא לא היה מסוגל להפסיק את המינימום, הוא עשה. נכון, אבל מאיפה הוא חי? כן, אז הוא דאג להתפרנס, רק הוא אמר שהעול של משפחה וכולו הוא יסיר ממנו את העניין שלו בעולם. אבל בן עזאי זו תופעה חריגה. כמו שרמב"ם כותב, זה פשוט, וכמו ששמשון זו תופעה חריגה. יש תופעות שלא לומדים מהן. זאת אומרת, יש אנשים מסוימים שההנהגה של השם איתם, גם אליהו הנביא זו תופעה חריגה. שהם לא אנשים מהסדר הרגיל של העולם הזה. אבל הם לא דמויות שאנחנו יכולים לחכות אותם. הסכם יששכר זבולון, מה שמי נקרא לתפרני הסכם, אתה צריך יששכר, אתה צריך זבולון, אתה צריך לדאוג שיהיה מישהו.
יכול להיות, אני לא קשור
לעולם. אתה צריך לדאוג שיהיה מישהו כזה שמעוניין להשקיע בך. מה?
אני חושב שזה לא פשרה עם המציאות.
ברגע שאתה מתחתן, יש לך את כל עסקי העולם הזה. זה עסקת חבילה. מי שלא מבין, אבל זה מקרים לו את הכתובה. אנא, אפלט, פזון, ווקי, מחבל, סובר, מקרים אחרי. קלקת גוברין יהודאים. עכשיו את כל רשימת העולם הזה. הנה, ברוך הזה, יש שם שני עדים, אחרי עושים קניין. והספרדים אפילו משברים בתקיעת כף, על כל האמור לאל. אך צדיקים יודו לשמך, אמנם הצדיק צדקות אהב. אבל המידה היתרה צריכה להיות שתתפשט הצדקה בכל הערכות שנראים רחוקים מצדקה. כן, כלומר, לאו דווקא בעשיית צדקה, תקשו אותו. אז זה התכנית, ישבו ישרים את פניך. לא, פניך ילכו בארצות החיים, ומקום שווקים. להראות כי ישר השם צורי, ושבילושו של הקדוש ברוך הוא עולה מעולם משוכלל בכל חן ויופי לעונג הרוח האנושי ולעדנו, ובזה תוצאות להשלמות האמיתית. לא הרב פה משלב גם ככה את הנסתר, כינוסו של הקדוש ברוך הוא. תוצאות להשלמות האמיתית זה המחשבות הנגלות יותר. שזה אמצעים כדי לבנות קומות יותר עליונות. עד כאן.